להיות, אין מצב.
אני
אשמח, ועוד אישור.
לא קיבלתם את השירות שמגיע לכם? המוקד הציבורי עם צבי טסלר.
חמש ועוד ארבע דקות. אתם על המוקד הציבורי, המקום שבו הכיס שלכם, המאזינים, נמצא במרכז. כמדי שבוע נטפל פה בעזרת השם בשעה הקרובה בתלונות שאתם שלחתם לנו. שלחתם לנו הרבה מאוד תלונות, לא נספיק היום להגיע לכולם, אבל אנחנו מנסים לעזור לכם להתמודד גם מול יוקר המחיה, גם מול סבך הבירוקרטיה וגם מול שירות גרוע, שלא לומר עוקץ. הרבה מאוד תלונות זורמות למערכת. בהזדמנות זאת תודה לעורכת המסורה יעל צייטלין, שעמלה כדי לטפל בהן על הצד הטוב ביותר. השבוע נטפל בין היתר בתלונות שחזרו על עצמן, מאזינים שונים, ממש הייתה מתקפה על אותו נושא. זה כנראה נוגע ללא מעט מהמאזינים, בעיקר המאזינות שלנו. נדבר על קווינבי, שהבטיחה טיפולים אסתטיים, ונעלמה עם הכסף. גם על עוקץ מודעות הדרושים ועוד פניות. ככל שנספיק, נהיה עם הסל המשתלם, והשבוע עם סל מיוחד שבנינו לפורים, עם תוצאות מאוד מעניינות. הכל בשעה הקרובה. נודה ליעל צייטלין על העריכה, שלמה פולק על ההפקה. פנחס בינדר הוא המבצע הטכני שלנו. כאן צבי טסלר, אנחנו מתחילים. נזכיר שהתיבה של התוכנית פתוחה ממש כרגע. אתם יכולים תוך כדי שידור לשלוח לנו אם רכשתם מוצר ואתם מרגישים שעבדו עליכם, אם אתם נתקלים מסבך הבירוקרטיה מול רשויות, או שלא קיבלתם את השירות שמגיע לכם. התוכנית המוקד הציבורי כאן בשבילכם. השאלת פניות לטיפול, חייגו 039-039-039, לוחצים על הספרה 7 להשארת הודעה, ומשאירים הודעה מפורטת. אפשר גם לשלוח בוואטסאפ את המילה מוקד לוואטסאפ של כל חי, 03-593-93-93, שוב 03-593-93, שולחים את המילה מוקד בוואטסאפ למספר הזה, ומשאירים את פרטי הפנייה. אבל אני אומר לכם, ככל שהפנייה יותר מפורטת וברורה, וכוללת את כל הפרטים, זה מקל עלינו לסייע לכם, ולתת קדימות לפנייה שלכם. אז התיבה פנויה, מחכים לכם. והנה, כמו שאמרתי בפתיח, מתחילים עם מה שהציף לנו את תיבת הפניות. שלום תהילה יפרח.
שלום.
שלום וברכה. בואי נתחיל רגע עם הסיפור האישי שלך, ואז נבין מה ההיקף שלו. מתי זה מתחיל מבחינתך כצרכנית?
אוקיי, מתי רכשתי את החבילה?
כן.
לפני 4 חודשים, רכשתי חבילה במומנטו, זה אותו חברה של קווין בי, זה אותו בעל חברה.
פשוט שם אחר, כן.
כן.
שאנחנו מדברים בעצם על טיפולי לייזר לנשים שמוצאים במחירים מאוד מאוד אטרקטיביים. מה הציעו לך?
מחירים מאוד זולים. 6 אזורים, 2,000 שקלים, זה המחיר הזול ביותר. אני כמובן כאילו באתי לשיחת ייעוץ, שילמתי את הכסף. והגעתי, הספקתי כאילו 2 טיפולים. לפני שבועיים גיליתי דרך חברות, רשת חברתית, שזה בעצם היה עוקץ, שהם פשטו רגל כביכול, וחלק כאילו טוענים שזה עוקץ.
אוקיי, אז עוד שנייה רגע, כי יש לנו עוד מישהי שאנחנו רוצים לשמוע גם אותה. שלום חדווה. חדווה איתנו?
כן, כן, אני שומעת.
או, שלום. מתי את הצטרפת לקווינבי, נכון?
כן, האמת היא שאני לא הצטרפתי, אני סגרתי איזושהי תוכנית לבת שלי באוגוסט,
אוקיי.
וממש יומיים אחר כך החלטתי לבטל את זה, ואז קיבלתי איזשהו תופס של ביטול עסקה.
אוקיי.
שלחתי שפרטים הכל, ותענו שתוך 90 יום הכסף יוחזר. אפילו לא
התחלתי להבטל. אנחנו מתקשים לשמוע אותך, אם תוכלי להוריד מהרמקול וננסה לשמוע יותר טוב. את אומרת, נרשמת, אחרי יומיים ביטלת כי משהו היה נראה לך חשוד?
לא, כי... לא, לא, כי עדפתי פשוט לא לעשות את זה.
לא לעשות, ואמרו לך תוך 90 יום, שזה גם תמוה, כי יש חוק הגנת צרכן, ויש זמן, תוך כמה זמן מחזירים
כסף. לא, אני ביקשתי שיבטלו, כי זה עוד לא היה חיוב של האשראי בכלל, החיוב היה ב-15, והביטול היה ב-22. אז ביקשתי שיבטלו, אז אמר לי שהכסף ירד, ולתוך 90 יום זה יוחזר לי לחשבון.
ובשורה התחתונה הכסף לא חזר עד עצם היום הזה.
לא, הכסף לא חזר, וגם לא עונים, אין מענה, לא במייל ולא בטלפון.
אז חדווה תישארי איתנו על הקו, אנחנו רוצים רגע לחזור תהילה. תהילה, אנחנו בעצם מדברים, מה המחיר שאת שילמת?
2,000 שקלים.
2,000 שקלים שזה הדיל מה שנקרא לכל החיים?
כן, ללא הגבלה.
ללא הגבלה. זה דיל, אגב, שבזמנו נמכר ב-4,000 שקלים, שכנראה גם אז זה לא היה מחיר ריאלי, וכשאת שומעת את זה, זה נשמע לך מאוד אטרקטיבי, אני מניח.
כן, זה מחיר מאוד זול בשוק, זה מחיר שלא מוציא מחיר כזה.
אוקיי, כמה יש מחיר, יש בכלל מחיר לחבילה ללא הגבלה, של משהו שעובד? אני פחות בעניין הזה של טיפולי לייזר, אז אני שואל.
לא הרבה, אבל כן, יש מקומות מסוימים.
שכמה גובים עבור? מה את אומרת? רק תחבי את הרדיו. רק תחבי את הרדיו. במקום שבו אני נמצאת, שנוכל לשמוע אותך היטב, בלי רמקול. כמה בדרך כלל עולה שירות כזה של לייזר לכל החיים?
אני לא יודעת, אבל זה נע בין 4 נראה לי ל-5.
אוקיי. אז הם יצאו לך ב-2000, היה אטרקטיבי, התחלת שם בפועל? היית שם?
כן, שני טיפולים.
ואז, מאז בעצם אין עם מי לדבר, ואז את בעצם לוקחת איזה צעד קדימה, ומקימה קבוצה.
נכון, יש לי קבוצה, ויש בה 1,025
איש. שזה מסע מקסימום, לא?
כן, זה
מסתובת
המקסימום.
בוואטסאפ, לדעתי זה המקסימום שאפשר לצרף.
נכון, 1,025
אנשים, שהם כולם בעצם נפגעו באופן ישיר, ואז מה את עושה הלאה?
חשבנו על תביעה ייצוגית, זה מי שפנתה עליי שהיא גם רוצה לנהל את הקבוצה ביחד איתי, ויוסיפה עורכי דין, ופתחנו בעצם תביעה ייצוגית.
אז בוא נגיד שלום למי שמאזין ככה לכל השיחה, עורך דין אוריאל זעירא, שלום.
שלום.
אתה מומחה לחדלות פירעון ומרצה במכללת שערי משפט, ואתה מסייע לאותה קבוצה שכנראה יש יותר נפגעים מ-1025, נכון?
נכון, אנחנו מדברים כאן על פרשה מאוד גדולה, קווין בי, שזו חברה להסרת שיער בלייזר שפנתה לנשים במגזר החרדי, ומומנטו שפנתה לציבור הכללי, גם גברים וגם נשים, הם רק חלק מהתמונה. למעשה העוקץ הכואב אפילו יותר במונחים כספיים היה ברשת מרפאות לציפויי והלבנת שיניים בשם דוקטור שהיא גבתה מאנשים עשרות אלפי שקלים והשאירה אותם במצב מזעזע או בתחילתם או באמצעם של טיפולי שיניים שאנשים שולחים לנו תמונות כיצד הם נראים וזה פשוט כואב הלב. אבל גם נפגעי מומנטו וגם קווין בי זה כמובן פשוט נוכלות לשמה. החברות הללו גבו מראש על שירותים ואז ביום בהיר אחד כל ההנהלה נעלמה והחברה נעלמה, מרפאות סגורות.
ומה בעצם אפשר לעשות בשלב הזה? תכף ננסה להבין מה אפשר לעשות מלכתחילה, אבל מה אפשר לעשות בשלב הזה? זאת אומרת, זה חברה בעם, נכון? זה חברה מסודרת, יש לה סניפים, יש לה ציוד, יש לה, זה לא איזה משהו על הנייר פירמידה לגמרי.
וחברות שאכן היו מאוגדות כדין, כל אחד יכול להקים חברה ולעשות איתה מעשי נוכלות, זו לא השאלה. היו שם שרשרת שיש שם כמה תאגידים רשומים, גם התאגידים שאנחנו מדברים עליהם, מומנטו וקווין בי, וגם המרפאות שיניים שנקראו דוקטור ווייט, וגם עוד תאגידים. אבל המעטפת המשפטית היא לא החשובה, זה שיש בן אדם בא ומשלם ומקבל קבלה של חברה ועדיין לא אומר שהוא יקבל את השירות. יש אפשר לזהות נוכלויות, קשה מאוד, כיוון שהנוכלים הם מתוחכמים והם גם לא נאנשים. אנחנו אם תרצה נדבר על זה בהמשך, אין עקיפה.
לא יהיה לנו הרבה זמן, אבל באמת זו שאלה שהיא מתבקשת. זאת אומרת, מכיוון שזה לא מדובר בעסק פרטי של בן אדם, אלא חברה, בן אדם
זו חברה ריקה מתוכן,
אין בה, אחרת,
אין בה כלום, אין בה כלום, זו, זה אלה חברות שהן ריקות מתוכן, אין בהן כלום, היו בהן את הכספים של, ה, של הלקוחות שקיבלו בכרטיסי אשראי,
אז מה אתה יכול לעשות כרגע כעורך דין?
כעובדים
שמייצג אותם,
אנחנו
אבל...
עומדים, אנחנו עומדים להגיש בקשות פירוק כנגד החברות שהפעילו את העסקים האלה, אנחנו נתבע שנאמן מטעם בית משפט ייכנס לאובי הקורה, יחקור את חשבונות הבנק, יחקור את המנהלים, וימצא מה נעשה כאן, ואם אם וככל שנעשה כאן עוקץ, שכך זה נראה, אנחנו נעמוד על המשמר שאותו נאמן מפרק מטעם בית משפט, יגיש תביעות אישיות נגד המנהלים, נגד נושאי המשרה ובעלי המניות, שהם אחראים לנוכלות הזו.
תגידו, מה הסיכוי של...
עכשיו לצרכן, אתה שאלת אותי ביקודם.
שנייה רגע, אבל חדווה, אין בעיה, אני אתן לך להשלים, אבל חדווה ותהילה, יראו משהו מהכסף להערכתך?
אם נפעל בזריזות, אם הלקוחות יתאגדו, אנחנו כבר התחלנו להגד לקוחות, התחלנו לרשום לקוחות ולנהל את ההליך. אם הלקוחות יתאגדו בזריזות ויהיה ציבורי לעניין הזה, ייתכן מאוד שאפשר יהיה להציל חלק מהכספים או את כולם. אני יכול לומר לך שטיפלנו בעוקצים רבים, למשל היה עוקץ קשישים בשם ביג סייל, ששם התערב הממונה על הגנת הצרכן והצליח להקל מיליוני שקלים, ואת המיליוני שקלים האלה הלקוחות שלנו, הנעקצים, הקשישים קיבלו. אז אפשר לוותר מראש, אני יכול לומר לך שאם מוותרים כמה מקבלים, מקבלים אפס על בטוח, אבל אם פועלים יש סיכוי.
לוותר לא כדאי. אגב, יש פה גם היבט פלילי, זאת אומרת, היית שולח את המאזינות לגשת ולהגיש תלונה במשטרה, או שאין פה היבט פלילי?
אני חושב שלקוחה ששילמה 1,500 או 2,000 או סכומים אחרים, ואחרי זמן קצר אומרים לה שהמקום נסגר והבטיחו לה טיפולים לכל החיים, אני חושב שזה ברור מאליו שיש פה משהו ששווה לחקור אותו, ואני ממליץ להם לגשת ולהגיש תלונה במשטרה.
אני מבין. אז שם זה עומד, להערכתך מה לוח הזמנים כרגע?
אנחנו בתוך מספר ימים נגיש, אגב יש גם אחרים שהתחילו בתהליך הגשה, אנחנו נגיש את בקשות הפירוק, אני מעריך שתוך כמה שבועות יהיה נאמן ממונה מטעם בית משפט שיתחיל לחקור את הפרשה ואנחנו נעמוד לצידו.
תגיד לי שאלה, אם מחר לא יודע מה יבוא מישהו ויציע לי שירות של החלפת כובעים כל שנה במחיר מצחיק וזה יראה לי אטרקטיבי והחנות קיימת, יש לי דרך לדרוש ביטחונות או לייצר לי איזשהו ביטחון שאני לא שם את הכסף שלי על קרן הצבי?
כצרכן אין לך כמעט דרך לדרוש ביטחונות, אלא אם כן אתה מבקש נניח לחלק את התשלום לתשלומים רבים מאוד בכרטיס אשראי ולא בקרדיט אלא בתשלום שוטף, ואז כאשר אם אתה מפסיק לקבל את השירות אתה יכול לדרוש מחברת האשראי להכחיש את העסקה בחברת האשראי ולדרוש החזרת כספים.
זה נקודה חשובה, כצרכן... זאת אומרת אם אני עושה חלוקה לתשלומים ויש פה עוקץ, אז אפשר לעצור את התשלומים.
אפשר לעצור, אבל מה ששילמת כן, עבוד, וגם אתה... אם שילמת בקרדיט זה גם עבוד, לא לשלם בקרדיט, קרדיט זה סוג של הלוואה שאתה מקבל, וחברת החברה עצמה מקבלת את כל התשלומים מיד. תראה, אני רוצה לומר לך לסיום, אני גמר בשבילך
כן.
קצר,
נכון.
כל עסקה, אין בחיים האלה מתנות, ואף עסק לא נותן מתנות, אם יש עסקה שנראית טוב מדי, היא כנראה פשוט לא אמיתית, צריך, החשוב ביותר זה ההמלצה, ללכת לעסקים מוכרים, ידועים, ותיקים, שנותנים שירות טוב, ושחברים ממליצים עליהם, לזה אין תחליף.
זה נקודה חשובה, אין מתנות חינם.
אולי עוד חצי משפט.
האימור הוא יכול להיות, אם אתם רוצים לאמר, אבל לא על סכומים גדולים, אתם מחליטים לאמר, תאמרו על סכום קטן, מקסימום, בהנחה שתפסידו אותו. כן, רצית חצי משפט לסיום?
כן, אנחנו רואים שהעסקים והנוכלות האלה פורחות כי אין אכיפה, שאתה בא למשטרה, הם אומרים לך שזה סכסוך אזרחי. אם הנוכלים היו נכנסים לבתי סוהר, היינו רואים הרבה פחות עוקצים.
טוב, אז איתנו על הקו, נכון? תהילה? חדווה איתנו?
כן.
אז אנחנו ממליצים לך, א', להגיש תלונה במשטרה ולהדכן אותנו, ואנחנו נעקוב אחרי זה ונראה מול המשטרה מה הם עושים בעניין הזה. תודה רבה לך. תודה, עורך דין אוראל זעיר. אנחנו נמשיך לעקוב אחרי זה, כי הרבה מאזינים ומאזינות נפגעו. תודה. שלום חזקי.
שלום וברכה. צהריים טובים.
מאיפה אתה בארץ?
אני מירושלים.
ירושלים. ואיתך אנחנו רוצים לדבר על שירות שהפך להיות בשנים האחרונות מאוד מאוד פופולרי, בעיקר במגזר החרדי, כשלא שיעור החזקת הרכב הפרטי הוא נמוך יחסית, והנה יש פתרון, השכרת רכב לפי שעות, או אפילו מעבר לזה, כשהתשלום הוא לפי משך ההשכרה, ומספר הקילומטרים שאתם עושים, ולא צריך להגיע פיזית לחברת ההשכרה, זה נסע פשוט, לוקחים רכב במקום החנייה, מחזירים. השתמשתי בזה בעצמי, יש כמה חברות בשוק, אתה השתמשת בשירות של חברת מייקר, נכון?
כן, נכון.
ומתי זה קורה? אגב, זה פעם ראשונה שאתה לוקח מהם, או שלקחת גם
בעבר? לא, לקחתי מהם כמה פעמים.
אוקיי, ותמיד זה עבד, כמו שצריך.
כן, בסדר, תמיד זה עבד בסדר, עד שקרה לי מה שקרה לי עכשיו.
מה קרה? מתי זה קרה?
אני לקחתי את זה במוצאי שבת, י' תבט, זה סוף ה-12, סוף החודש ה-12, לקחתי מהם רכב, נסעתי מחוץ לעיר. עכשיו בחזור, אני נכנס למשדרות ויצמן, הגיע רכב עם סוג טויוטה מגבעת שאול. מרחוב גבעת שאול הוא בא להשתלב, היה גשם, היה גשום וסוער. ולא הספקתי לבלום, ונכנסתי לו בדלת האחורית. אוקיי, יצרנו בצד, החלפנו פרטים. אני שואל אותו, יש לך... הוא אומר לי, אני יודע, זה מוצאי שבת, אין לי רישיון, אין לי מספר רישיון, אין לי רישיון עליי, אין לי רישיון רכב. אני כמובן צילנתי את המספר זיהוי של הרכב. וגם ביקשתי ממנו מספר טלפון. וכתובת אימייל, נתן מספר טלפון וכתובת אימייל, הוא אמר לי, תהיה איתי בקשר במהלך הלילה. המספר הטלפון התברר כלא נכון, כאילו מה זה לא נכון, לא פעיל, עבד עליי בקיצור. המספר אימייל שלח אותי לחבר שלו, חבר שלו כן ענה לי, אמר לי שהוא לא רוצה לדבר, הוא מבועל, הוא ככה וככה, כל מיני תירוצים.
רגע, כנגיד בעניין הזה למאזינים שמאזינים לנו, אם עשיתם תאונה, הצד השני חייב לתת לכם רישיון רכב, רישיון נהיגה וביטוח. אם הוא לא נותן את זה, הצד הנכון לעשות באותו רגע, זה להזמין משטרה במקום, ששוטר יגיע ויקח ממנו, יגבה ממנו את הפרטים. אבל בעצם אתה לא יודע מי הנהג אפילו.
אני לא יודע מי הנהג, זה נכון מה שאתה אומר. הוא היה בחור ישיבה מבועל כזה, אז אני כזה... לדעתי, אז כזה אמרתי, טוב, נו, מה אני יכול לעשות? זה מה שזה.
אגב, הגשת תלונה במשטרה על זה? בדיעבד?
לא הגשתי תלונה במשטרה על זה.
אוקיי.
אבל בכל אופן, טוב,
עכשיו רגע, במייקר, איך זה עובד? הרי אתה לא מראה את הרכב שאתה לוקח ומחזיר. איך זה עובד במקרה של תאונה?
במקרה של תאונה זה עובד שאני מתקשר, ויש מעדכן אותה מיד שקרה תאונה, ובמהלך השבוע חוזר אליי נציג, מדבר איתי בדיוק את כל הדברים. כל פנה לנו, היה לי דין הדברים עם החבר של הנהג, הוחלט שהולכים לתביעה מחברת ביטוח של הרכב הפוגע. עכשיו, אני הייתי, התנהלתי מול הנציג של מייקר.
יש ביטוח, זאת אומרת, אתה מבוטח כנהג, עשית חוזה,
הכל
בסדר.
כן, אבל לא ביטוח מלא יש לי, יש לי השתתפות עצמית.
השתתפות עצמית? כמה השתתפות עצמית?
אז זהו, השתתפות עצמית זה 2340, הוא לקח ממני את המקסימום, אומר לי, אנחנו שולחים את הרכב לשמי, והשמי אומר כמה הנזק, ואנחנו מחזירים לך, וגם אחרי זה אנחנו תובעים את החברת ביטוח, וכשיש את הכסף, אם אתה צודק, וזה, יש את הכסף, אתה מקבל לך לא רק כל הכסף.
זאת אומרת, אם יקבעו שהצד השני אשם, והצד השני בעצם שילם את העלות, אז יחזירו לך את הכסף. אוקיי, עד כאן נשמע איכשהו סביר, אבל זה היה, אמרת, בטבת, אנחנו היום כבר ב... סוף אדר ראשון.
סוף אדר ב' כבר, סוף אדר א', לקראת אדר ב'. לא רק זה הסיפור, אני שואל אותו, שואל את הנציג, זה היה כבר שבוע וחצי אחרי, שאלתי, אתם שלחתם לשמי כבר? אומר לי, לא, עוד לא, זה, אמרתי לו, מישהו עשה נזק אחריי, אני אמור לשלם את הנזקים שלו, אתם שולחים לשמי. אמרתי לו, אם אני הייתי שולח ביום ראשון...
בעצם הרכב ממשיך להתגלגל הלאה לעוד לקוחות.
בדיוק, אז אמרתי לו, אני לא הייתי יכול לקחת את הרכב ביום ראשון למוסך וזה, לא הייתם סומכים עליי, הייתם קונסים אותי, אני לא יודע מה הייתם עושים. זה היה עולה לי. אז בבקשה, אתם צריכים לקחת את הרכב, לדאוג שביום ראשון, שאני לא אשלם הנזקים של...
אז בעצם מאז יש איזשהו חבל תלוי מעל הראש שלך, איזשהו איום, שאם השמיים יגלה...
זה לא איום, הכסף כבר לא נמצא אצלי.
אוקיי. אגב, הם יכולים לקחת יותר מ-2300 או שזה המקסימום?
לא, הוא אמר לי שזה המקסימום שהם יכולים לקחת, החברת ביטוח. לקחו ממני את המקסימום, זה לא משנה אם אני מחזיר את הרכב 4 גלגלים נטו, או שאני מחזיר את הרכב עם קריץ קטן. הם לוקחים את המקסימום.
אוקיי.
בקיצור, אז, אז אחרי חודש אני שואל אותו, נו מה קורה, אני שולח לו מייל, אז הוא כותב לי שהם מחכים לשמיים, ואז הם מבקשים מהביטוח, הם תובעים את הביטוח של הצד ג' טוב, אני שואל אותו, בסדר, אחרי חמש ימים שואל אותו, נו מה זה קורה, הוא אומר כבר שלחנו, הוא שולח לי מייל.
אנחנו צריכים להתכנס לקראת סיום העניין הזה, אתה מאז... איפה זה עומד כרגע?
בקיצור, אני אז אומר, ביקשתי, שלחתי עוד כמה מיילים, הם הפסיקו להגיב לי, הנציג הפסיק להגיב לי על במיילים.
אגב, התמונה צולמה? יש להם מצלמות ברחבים?
יש לי תמונה, זהו, עוד זה גם נקודה מאוד חשובה, אתה שאתה מזכיר לי. הם כותבים על כל רכב שהרכב מצולם 24 שעות. אז הנציג, אני הבנתי שאין להם תמונה של זה, כי הנציג אמר לי שבעצם זה מילה שלי מול המילה, שאלתי אותו איך זה עובד. אמר לי, זה מילה שלך מול המילה של הבעל רכב השני. אז תפסתי שהם כתוב שיש 24 שעות מצלמה, זה מצולם.
הבנתי. אגב, אני אגיד לך, אנחנו ניסינו לדבר איתם, ניסינו גם לשלוח מיילים לכתובת שהם נותנים, ניסינו להתקשר למוקד, אפילו למוקד החירום שלהם ניסינו להתקשר. יעל, העורכת, לא הצליחה לקבל שום תגובה בשלב הזה, אז קחו בחשבון שאם אתם סוחרים עם העיקר, אנחנו לא מצליחים לתפוס אותם, אולי אתם כן תצליחו, ואנחנו מזמינים את מייקר לבוא ולשלוח לנו תגובה או לעלות לשידור ולהסביר את ההתנהלות המאוד מאוד לא ברורה שלהם. יותר מדי זמן, תנו תשובות.
עוד נקודה אחת,
חצי משפט.
דיברתי איתם ביום ראשון, התקשרתי, הם לא עונים מיד, צריך לשיר הודעה, הם חוזרים אליך, הם מבטיחים תוך 72 שעות. הם לא חזרו אליי, יום חמישי אני התקשרתי ככה ביותר רוגז, אז יום שישי הם עשו לי צינתוק לטלפון, להראות שהם הגיבו לי. ובזאת סיימנו.
בדיחה. טוב, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי זה.
ישר כוח לכם על הבמה החשובה שאתם נותנים.
אוקיי. חזקי, תודה לך שהתאהבת, ואני עדיין ממליץ לך להגיש תלונה, כדי שמי שעשה יצטרך לשלם על הנזק שהוא עשה. אין סיבה שלא. או לפחות יסתדר איתך, אם הוא לא רוצה להגיש, שיגישו לגדול תלונה. חזקי, תודה.
ישר כוח לך.
הפסקת מזמות. כן, זה היה אות והפסקת פרסומות. אחריה, הסל המשתלם עם מחירי פורים מפתיעים במיוחד.
עכשיו איתכם, המוקד הציבורי עם צבי טסלר. כל חי בדק ומצא. סל הקניות המשתלם ביותר.
כן, זה כל חי בדק ומצא. אנחנו מדי שבוע בודקים סל קניות קבוע, סל המשתלם, עם סל שמייצג לפי מה שאנחנו בדקנו, משפחה חרדית. בודקים את זה באמצעות פרייסס, ובודקים איפה משתלם לכם לעשות את הקניות. בודקים בכל שבוע את הארבע רשתות הגדולות שפונות לציבור החרדי. יש חסד, רמי לוי, אושר עד ושוק מאדרין. אז מה קרה לסל השבוע? קראנו הרבה כותרות השבוע על התייקרויות מחירים ועליות מחירים. היה מעניין מאוד לראות איך זה מתבטא בקופות. אז הנה הבדיקה שעשינו נכון להיום. אושר עד היא זו שיקרה את מחיר הסל מהשבוע שעבר, שאר הרשתות השיווק, העלות כמעט ללא שינוי. הנה הפירוט. ביש חסד, עלות הסל היא 484 שקלים ו-30 אגורות, זה עלייה של 10 אגורות בלבד מהסקירה הקודמת שלנו, והיא שומרת על המקום הראשון, יש חסד, בהשוואת הסל המשתלם. אותו הסל בדיוק יעלה לכם ברמי לוי, עוד כמעט 20 שקלים, חי שקלים יותר. 502 שקלים ו-10 אגורות, זה עלייה של חצי שקל מהשבוע שעבר, לא נורא. באושר עד, מחיר הסל התייקר ב-14 שקלים ו-90 אגורות, והוא עולה 528 שקלים ו-35 אגורות. גם השבוע הם במקום השלישי, אושר עד. הרשת היקרה ביותר, היא גם השבוע שוק מהאדרין, אבל שם הסל הוזל אפילו בשקל אחד, הוא עומד על 556 שקלים ו-44 אגורות. הפער בין הרשת הזולה ביותר, יש חסד להיקרה ביותר, שוק מהאדרין עומד על 15%, 72 שקלים פער. אז תשבו, אבל כמו שאמרנו, רצינו לבדוק מה קורה ללקראת פורים. אז הנה סל ראשון שבדקנו, הכנסנו שם יין וחטיפים ושוקולדים, כל הדברים הטובים שנכנסים בדרך כלל במשלוחי מנות, יצרנו איזשהו סל ככה מייצג, ובדקנו שוב את ארבע רשתות הללו. אז הנה התוצאה. הסל הכי זול, מפתיע או לא, יש חסד, 215 שקלים ו-30 אגורות, זה הסל המשתלם לפורים. במקום השני, ניצבת הפעם רשת אושר עד, שם הסל, אותו סל בדיוק עלה לכם 233 שקלים וחצי, כלומר עוד 5 שקלים יותר. במקום השלישי נמצא רמי לוי, שם תאלצו להיפרד בשביל אותו סל בדיוק 246 שקלים. וואט, זה כבר 35 שקלים יותר מאשר יש חסד. וגם הפעם הסל היקר ביותר, שוק מאדרין, 266 שקלים ו-20 אגורות, 14% חברים, הפער בין הרשת הזו לא על היקרה. תשבו, תשבו פרייסז או בדרך אחרת ותחסכו כסף. עד כאן הסל המשתלם. חוב קטן רק לגבי האייטמים ששידרנו, לגבי קווינבי, או שם אחר שהוא קרא לעצמו, ניסינו להשיג אותו בכל דרך שאנחנו, גם טלפון, רשת חברתית, שום דרך לא הצלחנו לקבל תגובה. לגבי מייקר והסיפור עם התאונה שגבו את ה-2,300 שקלים, כך בזמן הפרסומות קיבלנו הודעה ממישהו שמצאו היטב בתחום הזה, והוא אומר, חזקי, אני מקווה שאתה שומע אותנו, אנחנו נעדכן אותך גם אחר כך, שגם הסכום שנקבע ממך הוא לא חוקי. על רכב קטן אי אפשר לגבות יותר מ-2,000 שקלים השתתפות עצמית. אז אנחנו נעקוב אחרי הסיפור הזה. אבל עכשיו עוד תלונה שהגיעה אלינו. האמת, גם הפעם מדובר ביותר מתלונה אחת. שלום נאור.
שלום וברכה.
אחר הצהריים טובים, ואתה שולח לנו פנייה שנוגעת לבת שלך, מוריה. בוא תספר, מתי מתחיל הסיפור הזה, מבחינתך? שנייה, נאור, אנחנו לא שומעים אותך, תדבר למיקרופון בלי רמקול.
עכשיו, אתה טוב שומע אותי?
עכשיו אני שומע, כן.
אז כן, הבת שלי שכה לי הודעה שדורשים מנה סכום של 1,500 שקל, איזה אתר, ואם עד מחר לא משלמים את זה, אז ינקטו נגדת הנכי ההוצאה לפועל.
הסתכלתי
מה מדובר, תוך יום, הוצאה לפועל, כאילו ילדה בת 18, היא בזמן מלחמה, לא היה עבודה, יש אתר שנקרא עבודה מיידית, שהם שם מציעים לך
כמובן. עבודה מהבית, נדמה לי, כן.
עבודה מהבית, עבודה מהבית.
כן.
נשמע חלון של כל אחד, בטח של נערה, ומפסיכים להרים וגבורת שיהיה לעבודה, והיא, יש שם תקנון שערוך לו אורך הגלות.
רגע, שנייה, לפני התקנון. היא נכנסת לאתר, אומרים לה בואי תעבדי מהבית, מה היא צריכה להכניס? איזה פרטים היא צריכה לרשום שם?
אני לא יודע בדיוק.
כרטיס אשראי?
לא.
בלי כרטיס אשראי, רק להשאיר את הפרטים. ובעצם היא נרשמה ושכחה מזה בטח.
היא נרשמה ובסוף, בטח זה שם השם שבע העובדים שצריכים לגדול אותם, ובסוף נעה לשרת תנאי האתר.
אוקיי, אז היא אישרה את התנאים, אז אתה, כמו שהרבה מאיתנו עושים.
ואחרי זה כולנו עושים. ואחרי זה קיבלה הודעה ישר, כאילו אחרי זה חודש, שאת חתומה, את חתמת על התקנון של האתר, ואת צריכה שלנו, כמו שהפתח שם, 1,500 שקל.
וואו. מה אתה עושה כשאתה מקבל את זה? בת כמה היא?
את 19.
אוקיי. מה אתה עושה בשלב הזה?
נתונה בעצמי לעורך דין.
מה הוא אומר לך?
ואז אנחנו מסתכלים, הוא מסתכל באינטרנט, הוא רואה שהאיש את זעקת עוד הרבה אנשים, לא רק אותנו.
אז כן, אחרי שקיבלנו גם ממך פנייה, וגם ממאזין נוסף, אז גם אנחנו ככה התחלנו לתחקר את הסיפור הזה, ומתברר, אתר וואלה עקב אחרי הסיפור הזה. אני אומר, אתר וואלה עקב אחרי הסיפור הזה, מדובר על מישהו בשם יניב עמר, רהב, קרא לעצמו בכלל המחשב שלי, ואז שינה את השם, ושוב שינה את השם, הוא גם נעצר, וכנראה ממשיך, ואנחנו ניסינו להשיג אותו, אותו לא השגנו, אבל בעניינים כאלה, אנחנו פונים לאמון הציבור, אז בוא תישאר איתנו על הקו, שלום לעורך הדין, בתכן משינסקי אבן.
שלום.
הלוואי ואמרתי את השם נכון.
אמרת, הכל הכבוד.
איזה יופי, אני כבר גאה בעצמי. בתכן, כמה מפתיע אותך הסיפור של נאור?
לצערי הסיפור מוכר. הגיעו גם אלינו פניות דומות, של מספר אנשים שגם הם כמו הבת של נאור.
רגע, סליחה שנייה, נאור, שילמת משהו?
לא.
לא שילמת כלום? והגיע הוצאה לפועל?
לא, עדיין לא.
אז הנה, אנחנו חוזרים אליי.
קיבלנו יותר כבר שזה כבר עבר לצהל לפועל, והם בדרך אלינו, המשטרה.
אוקיי, אז בואי נרגיע אותו רגע, בתכן, המשטרה לא תגיע, נכון?
בוא נעשה סדר. מה שקורה בעצם במקרה הזה, שבאמת יש עוד רבים כמוהו, שאנשים ככה רואים הזדמנות מאוד טובה לעבודה מהבית, ונכנסים לאתר הזה, משאירים פרטים מאוד בסיסיים, ללא פרטי כרטיס אשראי או כל אמצעי תשלום אחר, ובעצם מסמנים מין קוביה כזאת שכתוב מאשר את תנאי התקנון. בתוך התקנון מסתתר הסעיף הזה, שאומר שמשלב מסוים, השירות הזה עולה 1,500 שקלים.
וזה הגיוני? מה זה, זה, זה קביל הדבר הזה?
אז אין לזה שום בסיס. כלומר, אנחנו מבחינה חוקית, אנחנו לא רואים בסיס לדבר הזה. אין, חוק הגנת הצרכן לא מאפשר התנהלויות כאלה. זה כמו שאני אגיד, עכשיו אתה חייב לי, סתם. אין כאן כל גילוי נאות של...
לא, אגב, למה לא 1,500? למה הוא לא רשם 150 אלף שקל? או מיליון וחצי? באותה מידה.
למען הדיוק זה 1,499 שקלים.
בסדר, שקל עליי, אני אחזיר לו. לא, אבל בעצם אם אני מבין נכון, זה שיטת מצליח, מה שנקרא. הוא שולח, מקווה שנאור מספיק יהיה מבוהל ויגיד, בוא נסגור את זה לפני שהשוטרים דופקים בדלת, ופעם הבאה תיזהרי, אל תמלי שום דבר. ובטח אנשים נופלים ומשלמים.
אני בטוחה שאנשים נופלים. הפניות שהגיעו אלינו לא שילמו, וכמובן שלא הגיעה הוצאה לפועל. אנחנו פנינו גם, לא קיבלנו כל מענה מבית העסק. אנחנו פנינו בהבהרה שמדובר בדרישה שהיא לא עומדת בשום תנאי חוקי. לא קיבלנו כל מענה. אבל כמובן שלא... אני בטוחה שיש אנשים שנפלו ובהחלט שילמו. כלומר, מישהו מקבל
הודעה כזו, אגב, אם מישהו שילם, אם מישהו שעכשיו מאזין לנו ואומר, איי, 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 שילמתי, סתם, יש לו עכשיו מה לעשות?
זה כבר, אנחנו יכולים לפנות ולבקש להחזיר על בסיס, אתה יודע, שאין איזה שום בסיס חוקי, אבל שוב, זה כבר עניין פלילי פה. ואני בטוחה שזה גם נחקר. כלומר, בכתבה בוואלה, כפי שאתה קראת, מדובר בחשד לקבלת דבר במרמה כבר, מה שאתה דיברת עליו.
אז אגב, נאור כדאי לו ללכת ולהגיש תלונה במשטרה?
אני לא יודעת. נאור לא שילם, זה כל אחד יעשה את השיקולים שלו לגבי הזמן שלו.
אבל אני רוצה רגע לפני כן, בכל זאת, איזשהו כלל אצבע עבור המאזינים.
זהו, מאוד מאוד חשוב. מאוד חשוב, לא לאשר שום דבר שלא קראנו. בכל דבר, אם זה בתקנון, אם זה בחוזה, אף פעם לא לחתום על משהו שלא קראנו את הכל. אני נתקלת, אנחנו באמון הציבור נתקלים כל הזמן בפניות דומות ואחרות של אנשים שחותמים על חוזים, או יש המון בעיה עכשיו גם עם חוזים דיגיטליים, שלא קוראים את הפרטים עד הסוף, ומסתתרות לנו באותיות הקטנות, מסתתרים כל מיני מכשולים כאלה.
צריך להגיד שרוב האנשים
כאלה.
אני לא רואה מקום כזה, שוב, זה לא, אני לא מכירה את המקרה הפרטני, אבל במקרים שאנחנו ראינו, אין בסיס לזה.
אין בסיס לזה. בקיצור, נאור, אל תשלם, ותוכל לישון בשקט.
אני בטוחה שהוא נותן לו את הייעוץ. אני בטוחה שהעורך דין של נאור...
מה אתה שואל רק נאור לסיום?
שאלתי אם היא יכולה עכשיו... הוצאה לפעול, זה כן יכול לפעול פתאום?
אני לא...
נשאל את זה רגע יותר רחב. מה בית עסק צריך לעשות כדי להגיע להוצאה לפועל ולהוציא חיוב? מה הוא צריך להראות? הוא יכול להראות רק תקנון?
זה גדול, זה חוזה כתוב. השאלה פה אם בית משפט יאשר את הדבר הזה בתור חוזה כתוב שבאמת היה בו גילוי נאות כפי שאמור להיות בחוק החוזים, אני לא רואה את זה קורה, אבל שוב, כל אחד והייעוץ הפרטני שהוא מקבל.
לא, אבל אם אני כן בחוזה מקבל, אני מקבל את הדבר הזה, מקבל סתם, לא, אני או מישהו אחר מקבל את ההוצאה לפועל, מה הוא צריך לעשות?
אם מקבלים מכתב מההוצאה לפועל, צריך לפנות לייעוץ משפטי ספציפי.
כן. כדי, כדי לראות בעצם איפה
כדי זה. לראות, כן, כדי לראות את
המענה. נקווה שלא יגיע, לא נגיע לזה. אם חלילה יגיע הוצאה לפועל, אנחנו כאן, ולא לא, לא נשאיר אתכם לבד, הכל בסדר.
תודה רבה.
נאור, תודה.
יתראה, תודה רבה.
עורכת הדין. נגיד תודה גם לעורכת הדין, בתכן משינסקי, אבן מאמון הציבור, מחלקת הבקרה ופניות הציבור מאמון הציבור. אם נתקלתם גם בזה, תעדכנו אותנו, בכל מקרה, אל תעבירו ככה סתם. הפסקת פרסומות קצרה, מיד אחריה ננסה להבין מה קורה אם נרשמנו דרך אתר להצעת מחיר זולה במיוחד, ואחר כך בעל העסק אומר, אופס, זה היה טעות. האם הוא צריך לשלם, והאם מותר לנו בכלל ליהנות מזה. כל זה אחרי הפרסומות.
עכשיו איתכם, המוקד הציבורי, עם צבי טסלר.
13 דקות לפני שש, שלום הרב שלמה ישון, ראש מכון כתר כלכלה על פי תורה.
שלום וברכה.
אנחנו נפרדים כרגיל בדבר הלכה, והשאלה היא, מה קורה אם יש מחיר טעות? מופיע מחיר נמוך במיוחד, אני מנצל את ההזדמנות, קונה, ואז בעל העסק אומר, תקשיב, זו הייתה טעות הקלדה. בעל העסק חייב לשלם, לאפשר לי, והאם אני, בעצם מותר לי בכלל ליהנות מזה.
אז כך, מבחינת ההלכה, הדבר כזה הוא בעצם הונאה. כלומר, אם ברור שהמחיר שמוקלד על המוצר הזה, הוא מחיר שנמוך משמעותית ממחיר השוק, אז זה ברור שזה נחשב כדין הונאה, והונאה, על פי ההלכה, אם זה יותר משלישית, המקח בטל ובעל...
הונאה של מי?
יש פה הונאה של המוכר. הונאה היא עובדת לשני הכיוונים. לא רק הונאה של הקונה, שאנחנו בדרך כלל מדברים עליה, אלא יש פה הונאה של המוכר. אם הוא יצטרך למכור את המוצר במחיר שהוא נמוך משמעותית, יותר מאשר שישית במחיר השוק, יש פה הונאה של המוכר. ולכן לפי ההלכה, במצב הזה, המקח בטל. אלא שיש פה דבר נוסף, הוא צריך לקחת בחשבון, והוא מה שקובע החוק. החוק קובע שאם יש מחיר על המוצר בחנויות, אז הבעל הקונה זכאי לקבל את המוצר במחיר שמודפס על המוצר, וזה מסיבות של, כדי שבעלי חנויות לא ינצלו ויפיסו מחירים נמוכים, ואחר כך יחוו את הלקוח במחיר גבוה. ופה אני יכול לבוא ולומר, ככה מסתבר, שכל מי שסוחר דרך החנות, הוא עושה את זה על דעת מנהג המקום, על דעת החוק, ולכן אף פי שמעיקר הדין היה צריך להיות פה הונאה, והיצר אותה מקפקש, אף על פי כן, המקח יהיה קיים על פי החוק. יש לציין שבאינטרנט זה שונה. יש פסיקה לאחרונה של בית המשפט, שמחיר שמוקלט באינטרנט לא בכך מחייב. אם כך הדבר, אז חוזרים לדיני הונאה שאמרתי קודם.
ולכן יש מעל שישית, אז אם המוכר לא רוצה למכור, כמובן אם הוא רוצה למכור בחצי מחיר זאת זכותו, אבל לא, אי אפשר לחייב אותו.
אם זה טעות, שישית, המקח ההונאה, את ההפרש במחיר צריך הכל לשלם, אם זה יותר משישית, המקח בטל, יחסית למחיר השוק.
טוב, הנה, החכמנו. הרב שלמה ישון, ראש מכון כתר כלכלה על פי תורה. תודה רבה, ועד כאן. המוקד הציבורי לשבוע הזה, ניפגש פה עם התלונות שלכם בעזרת השם בשבוע הבא. על הצדקה כתוב, ובחנוני נא בזאת, שהקדוש ברוך הוא מבטיח ליהודי עשר בשביל שתתעשר. כאן צבי טסלר, נזכיר לכם המספר שלנו, 039-039-039, שלוחה 7. שלום, שלום.